כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ביום שלישי בספרייה הלאומית התקיים ערב לציון 50 שנים לפגישתם של הסופר הארגנטינאי חורחה לואיס בורחס ואחד בגדולי הקבלה גרשום שולם. איתנו עכשיו הפרופסור רות פיין, ראשת החוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאים באוניברסיטה העברית, שתיסה בערב הזה דברים תחת הכותרת בורחס היהודי. שלום לך פרופסור פיין, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
באיזה הזדמנות השניים האלה נפגשו?
הם נפגשו בשני הביקורים של בורחס לישראל. הביקור הראשון היה ב-1969, הוא זמן על ידי משרד החוץ הישראלי. הביקור השני היה כאשר הוא קיבל את פרס ירושלים, היה ארגנטינאי הראשון לקבל את הפרס הזה. בביקור הראשון שהיה מתוכנן הדקה האחרונה, בורחס נשאל את מי הוא רוצה לפגוש, והוא אמר שאת גרשום שולם. נתנו לו 45 דקות.
אנחנו נגיע לכל הנקודות האלה, אבל עוד לפני כן נלך צעד אחד אחורה. 1969, הוא כבר בן 70, מצבו הבריאותי כבר אפס לא מי יודע מה. מדוע משרד החוץ מזמין אותו לישראל?
אני לא חושבת שמצבו הבריאותי היה כל כך ירוד. בורחס היה חולה למעשה רק בשנים האחרונות לחייו, הוא נפטר ב-86, אבל הוא היה כן כבר כמעט 20 שנה עיוור. משרד החוץ מזמין אותו כי הוא נחשב כבר אז לאחד מהסופרים המשפיעים הגדולים, וגם כן בגלל היותו כל כך קרוב ליהדות וגם לישראל. הוא ביטא את אהבתו, את חיבורו לעם היהודי ולישראל הרבה פעמים.
טוב, אלה היו שנים שהיה קל מאוד להיות מחובר לישראל ולהיות שמח בהצלחתה, נכון?
כן, יחסית לימינו בוודאי, אבל בכל זאת השיר שהוא כתב, הוא כתב שלושה שירים בעת ישראל. השיר שהוא כתב באמת עם מטען פוליטי בגלל מלחמת ששת הימים, הוא שיר שגם הוא ציוני באופן מובהק, יכול להיחשב ליוצא מן הכלל באופק הספרותי גם בזמנו.
אז הוא מגיע אלינו ב-1969 בפעם הראשונה, מדוע הוא מבקש דווקא להיפגש עם שולם?
הוא קרא כבר את שולם, הוא קרא את הספר הידוע, On Kabbalah and Jewish Symbolism, הוא התעניין בקבלה, והוא מאוד רצה לשמוע ממנו את היסודות של הקבלה, הוא הריץ את האינטלקטואל שנחשב לאוטוריטה הכי גדולה
בתחום הזה כמובן. אנחנו מכירים את האמירה שלו שהוא היה רוצה להיוולד יהודי. זה היה בעקבות ההיכרות שלו את התחום הזה או המשיכה שלו אל התחום הזה?
לא. הסיבות הן רבות ומגוונות. בורחס, המשפט הזה, משפט אני יהודי, זה משפט שזה הכותרת של מאמר שהוא כתב כתשובה לתופעה אנטישמית בשנות ה-30 בארגנטינה. ובמאמר הזה הוא קצת מסביר את הסיבות של שאלתך. הוא אומר שכולנו שייכים בתרבות גם ליוונים, יוון הקלאסי, וגם ליהודים. הוא מאוד מעריך את היהודים ואת היהדות בגלל סיבות, גם התנ"ך כמובן, התנ"ך שהוא הכיר היטב והוא כתב הרבה עליו, וגם כן היהודי כאינטלקטואל, וגם היהודי ששייך לתרבות אחת ולהרבה תרבויות, אבל אני כמובן מצמצמת סיבות רבות. הוא היה מאוכזב על כך שחשב שאחד מהשמות משפחה שלו, הסבדו, היה יכול להיות של צאצאי יהודי ספרד ופורטוגל, אבל בסופו של דבר גילה שהוא קטלני, השם משפחה, אבל הוא אמר, לא ניתנה לי את הפריבילגיה להיות שייך לעם היהודי, אבל אני מרגיש כיהודי של כבוד, honorary Jew.
עד כמה זה באמת היה מוזר או יוצא דופן ב-environment, בסביבה בה הוא גדל?
מאוד. בגלל... קודם כל, בורחס שייך למשפחה אריסטוקרטית. באריסטוקרטיה הארגנטינאית, הפילוסמיטיזם, אהבת היהודים, לא היה אחד מהמאפיינים הבולטים, הפוך הוא. אז זה היה מאוד מאוד יוצא מן הכלל. שנית, אנחנו בשנות ה-30, שנות ה-30 בארגנטינה, היה דיקטטורה, אחד מהמשטר צבאי, האווירה הייתה של אנטישמיות בחוגים רבים, ובאמת הקול של בורחס היה קול יוצא מן הכלל גם בתקופה ההיא.
הוא שילם על זה מחיר גם, העובדה שהוא יוצא אפילו מול האחים, החיות והאנשים הקרובים אליו?
כן, הוא שילם מחיר. באותם השנים הוא לא היה כל כך מקובל בתור סופר. בעצם לקח הרבה זמן עד שהוא יהיה סופר נערץ בארגנטינה, ארץ מולדתו. אבל כפי שאמרתי לך מקודם, היה כתב עת מפורסם שהקדיש ב-1933 את כל המהדורה הזאת כנגד בורחס, כאשר מאשימים אותו באהבת היהודים ושהוא יהודי. ואז זה כאשר הוא עונה עם המאמר שסיפרתי וכתב את אחר, אבל זה מראה עד כמה האווירה הייתה נגדו. כן? הוא מואשם לא רק באהבת יהודים, אלא בהיותו יהודי, ובגלל זה הוא כותב בעד היהדות.
מעניין. מה מכאן, איך אנחנו מגיעים אל החיבור שלו דווקא אל הקבלה?
אני חושבת שוב שהחיבור הזה הוא מתחיל הרבה הרבה לפני, כאשר הוא היה בן 17, הוא שהה באירופה, מלחמת העולם הראשונה, שם הוא הכיר את היינה, אבל גם זה...
הוא גם תרגם אותו, לא?
נכון, הוא תרגם אותו, הוא תמיד אומר שהוא ניסה לפענח, ושזה לא באמת תרגום, אבל הוא היה תמיד מאוד צנוע, עם אירוניה מבריקה. אבל הוא קורא רומן שרק יצא לפני שנה, שנתיים, שזה דרגולם, של מאירניק, והוא מוקסם מהספר הזה, ואז הוא מהגולם, שזה מוטיב שיחזור בהרבה הרבה מהסיפורים שלו אחר כך. אז הוא כמובן מתחיל לחקור ולקרוא, הגולם מתקשר לקבלה, והרף המפרק שיוצר את הגולם הוא קבליסט, ואז הוא קורא את טרכטנברג, קורא את שולם, וקורא הרבה כמובן קבלה לא יהודית, כן? שגם כן משפיעה. למעשה שולם אמר שהידע של בורחס לגבי הקבלה הייתה ידע ספרותי, לא באמת ידע מעמיק, אבל גם בורחס לא טען אף פעם שהידע שלו היה מעמיק.
את אומרת ידע ספרותי ולא ידע מה, דתי?
נכון, ידע דתי, ידע של מחקר אקדמי, כן? קודם כל, והוא אמר את זה תמיד, הוא מאוד מאוד רצה ללמוד עברית, אבל הוא לא הגיע לזה, ואז לא ללמוד קבלה בלי לדעת עברית, זה פשוט סותר, והוא לא התיימר אף פעם לדעת קבלה. הוא לקח רעיונות שנראו לו מאוד מאוד רלוונטיים לגבי...
שנכנסו גם לכתיבה שלו?
מאוד, מאוד, כן. גם בסיפורים, בדרכים רבות, כן? הוא באמת, כפי שאמרתי מקודם, רעיון אחד זה שהייצור... קם על היוצר, כן? וזה נמצא בחורבות מעגליות, אחד מהסיפורים הידועים שלו, והוא גם כן כתב את השיר, הגולם, שלפי דעתו, וזה צריכים גם כן לציין, הוא השיר הכי טוב שלו. ובשיר הזה הוא מחפש חרוזים למילה גולם, וכמובן, החרוז זה שולם, כן? הוא מכניס את שולם לשיר.
אולי מילה לסיום, מה השתנה בו עם הפגישה שלו עם שולם?
קשה מאוד להגיד שהשתנה, זה חיזק אותו קודם כל בהרצתו לשולם, לתרבות. שהוא מייצג, הרחיב את, את הידיעה שלו לגבי הקבלה, הוא אמר שהוא חושב עליו כחבר, ושהוא גם חושב ששולם חושב עליו כחבר, ובכלל היה השיא של ביקורו בישראל, והוא לקח את זה איתו, אני חושבת שלא שינה, אבל כן חיזק את הקשר שלו לקבלה, ליהדות, לישראל.
מעניין. אז נאמר שוב, ביום שלישי בספרייה הלאומית, ערב לציון 50 שנים לפגישתם של חורחה לואיס בורחס ושל גרשום שולם. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור רות פיין. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
האפיפיור פרנציסקוס הטיל אתמול פצצה כאשר הודיע כי בחודש מרס הבא, 2020, ייפתח ארכיון הוותיקן בכל הנוגע למסמכים מתקופת השואה ומלחמת העולם השנייה. הכנסייה לא מפחדת מההיסטוריה, הוא אמר, והוסיף שהמורשת של פיוס ה-12, האפיפיור שישב על הכס הקדוש בין 1939 ל-1958, האפיפיור שבמשך שנים הוא אשם בכך שלא גינה או עשה משהו למען או נגד השמדת העם היהודי, נגועה בהגזמה. כמובן שעבורנו בני הארץ הזאת, בוודאי גם עבור בני כל העם היהודי, ההחלטה בעלת ערך רב. נדבר עכשיו עם ראש דסק החוץ של אתר וואלה, אורן נהרי. שלום אורן, תודה שאתה איתי הבוקר.
בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
עד כמה או מה הדבר החשוב ביותר שאנחנו נוכל אולי למצוא באותם מסמכים שהיו סגורים 60 שנים?
הדבר החשוב ביותר, אם הוא ישנו כמובן, זה אקדח מאשן. אקדח מאשן שבו נדע, סוף סוף נדע, מתי בדיוק הוותיקן יודע בוודאות על השמדת יהודי אירופה, מזרח אירופה, מתי הוא יודע על כך, ומתי ואיך, האם ישנם במסמכים החלטה, אפילו במנוד ראש, אפילו בקריצה של האפיפיור שאומר, כן, אני יודע על כך, אבל אני לא הולך לעשות שום דבר בעניין הזה. בוא נזכור, מושמדים, אנחנו כמובן מסתכלים על השואה ובצדק, אבל מושמדים גם צוענים, מושמדים גם נחים, מושמדים מי שמוגדרים מפגרים, הומוסקסואלים, קהילה להטאבית, שורה שלמה של גזעים וסיווגים של בני אדם, נרצחים אלפי כמרים פולניים. זאת אומרת, יש פה שורה של דברים והאפיפיור שותק.
למה מתי חשוב לך? למה מתי הוא ידע חשוב?
מכיוון שאז אנחנו יכולים לדעת, תשמע, יש פה את הוויכוחים המתמשכים, מתי ידעו אומות העולם ומדוע החליטו לא לנקוף אצבע כל אחד משיקוליו. ויש טענות. האפיפיור, אומרים, הוא אחראי לגורל כל הקתולים בעולם, ואם הוא היה מצהיר שהוא בא להגן על היהודים, אז הקתולים הנגועים באנטישמיות קשה בכל אירופה, זה יגרום לקרע בכנסייה, אולי זה יחשוף את הקתולים הגרמנים לרדיפות. אבל אם אנחנו יודעים את זה, כי האפיפיור הוא לא נשיא ארצות הברית עם שיקולים פוליטיים, או אפילו ראש ממשלת בריטניה, שהם אנשים פוליטיים לגמרי. הוא עומד בראש ארגון שתיאורטית לפחות אמור להיות ארגון מוסרי. זה הכוח של הכנסייה. הוא מדבר בשם מוסר, הוא מדבר בשם האל, הוא מדבר בשם הכנסייה שהיא ביתו של העם היהודי. עם היחסים המורכבים, הם ממשיכי העם היהודי לתפיסתם. לא, ואם הוא האדם המוסרי לא אומר מילה, נפל פגם במוסריותו. זה כאילו חד משמעית מבחינתי. אני רוצה לדעת מתי הכנסייה יודעת על תאי גזים, מתי היא מחליטה לא לעשות לא כלום. ישנה אנקדוטה בכתבה שהעליתי הבוקר בוואלה ניוז. פייטרו רונקלי, לימים יוחנן ה-23, נמצא באיסטנבול, והוא נמצא בקשר עם שליחי עלייה מישראל, והם מפצירים בו לשלוח מכתבים לאפיפיור, לספר לו מה קורה, והוא אומר, אני שולח, אבל אני לא מקבל תשובות, ואני לא מצפה לתשובות. לימים, כאשר ישנה המשלחת המפורסמת, וטלר וברבה, שמצליחים להימלט מאושוויץ ומספרים את סיפורם, אז הוא שולח מכתב, ואז האפיפיור מתערב מאחורי הקלעים. פה יש כבר שאלה אחרת. האפיפיור אכן בשלושה מקרים ידועים.
אבל רגע, נעצור רגע בזמן הזה. בוא ניתן מעט רקע על אותו ג'וזפה פצ'לי, אותו פיוס 12. אנחנו יודעים הרי הוא היה שגריר של הוותיקן 20 שנים בגרמניה, לפני שהוא מונה לכס הקדוש. זאת אומרת, הקשרים שלו עם גרמניה לא יפתיעו אף אחד, ולא משנה איזה אקדח מהשן אתה תמצא שם.
למה נלך רחוק, גואל? הוא איטלקי ממשפחה שמרנית קתולית במדינה שבאה מ-1922 שולט בניטו מוסוליני. בואו לא נשכח את זה, האח הבכור של הנאציזם. נכון, לפשיזם אין תורת גזע, אבל הפשיזם גזעני באופן חד משמעי, והקתוליות משולבת בממסד הפשיסטי, ולהפך, בצורה משמעותית. בגרמניה, נכון, הגרמניה היותר פרוטסטנטית, הקתולים נרדפים. ודאי, הוא עושה את הקונקורדט עם הרייך השלישי. הוא חותם על ההסכם עם הרייך. שוב, רבים חותמים על הסכמים עם הרייך לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה. השאלה שלי, השאלה היהודית, היא מתי, מה קורה בזמן השואה. אתה יודע מה? אחרי השואה. השואה הסתיימה. הנאצים הובסו. מדוע הכנסייה או אישים בכנסייה משתפים פעולה באותה רכבת אך בראשים ידועה להבריח פושעים נאצים וקרואטים וסלובקים לדרום אמריקה ואוסטרליה? מדוע אחרי השואה האפיפיור לא מגנה את הפשעים האיומים שנעשו? היו לו עוד 12 שנות חיים. למה אז הכנסייה שותקת?
אולי אפשר, אם אפשר להדגיש את המעשים הפחות טובים שלו, הרעים שלו בכל שנות כהונתו באותן שנים ארורות, אפשר להצביע על אותו שילוח של יהודי רומא לאושוויץ, היהודים שלו, ששייכים לו, כן, למדינה שלו, והוא לא אומר מילה, זה הדבר הגרוע ביותר?
אני חושב, אתה יודע, בכל השנים של הזוועות האלה, אבל כן, זה קרוב אליו פיזית. יהודי רומא אוספים אותם לשילוח, אוספים אותם בתחנת הרכבת הסמוכה לוותיקן. מי שעושה את זה זה איטלקים, זה אוקטובר 42. וצריך להדגיש פה שעיקר השואה, עיקר חורבן העם היהודי, הוא בין מחצית 42 למחצית 43. אז תאי הגזים עובדים ללא הרף. ואוספים אותם ובאים אליו ואומרים לו, אדוני, רד למטה. הוא יכול לצאת מחומות הוותיקן, לבוא ולומר ייצרו, והוא לא עושה את זה. מצד שני, ויש תמיד מצד שני, וחשוב להדגיש גם אותו, הוא מחביא מאות יהודים בארמון הקיץ של האפיפיור, בקסטל גנדולפו, והמאות יהודים נמצאים שם, וכולם יודעים על כך, והם ניצלים. והוא התערב למען יהודי הונגריה, והצליח לעצור את השילוחים לקראת הסוף. מרבית יהדות הונגריה כבר נרצחה בשלב הזה. הוא מתערב בסלובקיה והשילוחים נעצרים. הטענה של הוותיקן היא, הוא עשה את כל מה שיכול היה לעשות, והוא פעל מאחורי הקלעים כי אין לו ברירה. הטענה שלנו היא, הוא יכול היה לעשות יותר, הוא צריך היה לעשות יותר.
מדברים רבות, מאמיניו מדברים רבות לאורך כל השנים האלה שחלפו, שהניטרליות שלו בעצם הצילה את הכס הקדוש ובעיקר את מאמיני הכס הקדוש.
נכון. האפיפיור בסופו של דבר יש לו את הדואליות הזו. הוא ראש הכנסייה הקתולית והוא ראש מדינת הוותיקן, והכנסייה תמיד הייתה ארגון פוליטי. כל ארגון דתי אגב, mm-hmm. הוא ארגון פוליטי. לא צריך ללכת רחוק יותר מישראל כדי לראות את זה. בכל מקרה, הוא גם יש לו שיקולים פוליטיים. תמיד היו, תמיד יהיו, לכל כנסייה בכל מקום. על כן, גם נראה, אתה יודע מה? השאלה הגדולה, האם כאשר יחשפו הארכיונים, בהנחה שיחשפו, האם יחשף הכל? האם נמצא אולי תיקים, אתה יודע, שכל מיני התכתבויות נעלמו מהן, ולעולם לא נדע, כן? כי הדברים כאן נעשו. וייתכן מאוד שצריך היה שיבוא אפיפיור מארגנטינה, לא מאירופה.
שיחסיו עם יהודי מאוד מאוד מאוד, מאוד טוב לאורך השנים.
שיש לו חבר יהודי קרוב, אברהם סקורקה, ושהוא לוחם באנטישמיות. סוגריים גם בפרשות ההטרדות המיניות וכולי, mm-hmm. מנסה לשקם את הכנסייה כדי שהוא יוכל לבוא ולעשות את הצעד האמיץ הזה.
אתה באמת יכול לדמיין סיטואציה או דרך אחרת של ההיסטוריה אם היה אפיפיור אחר או אם האפיפיור הזה היה אומר משהו? משהו היה באמת משתנה?
אני חושב ש... תשמע, בשוליים כן. כשאני אומר השוליים... גם אם היו ניצלים ולו 100,000 יהודים, זה הרבה. אם אפיפיור היה מאיים בנידוי על קתולים שישתפו פעולה עם רצח חפים מפשע, לא צריך להגיד יותר מזה. בנאום חג המולד הידוע שלו ב-1942, כאשר טרבלינקה ובלז'אץ ומיידנק וחלמנו פועלים במלוא הכיתור, במלוא העוצמה, הוא אומר, הדבר היחיד שהוא אומר זה שהוא מצר על הרג חפים מפשע.
הוא לא מזכיר במילה את המילה יהודים.
גרמני יכול לבוא ולומר שהאפיפיור חש אבל עמוק על נשים וילדים גרמנים שנהרגים בהפצצות בעלות הברית. גם אלה חפים מפשע, לא? אפשר להבין את זה באלף צורות. האפיפיור לא אמר אף מילה, וקתולים, קתולים קרואטים, קתולים סלובקים, קתולים הונגרים, קתולים, אלה מדינות קתוליות, אלה אולי אימת האפיפיור, אולי אימת הכנסייה הייתה עוצרת ולו חלק מהם, וגם אם היו ניצלים 1,000, 2,000, 10,000 זה גם הרבה, אבל הוא לא היה עוצר את הפרוטסטנטים הגרמנים, זה לא היה עוצר את הפגנים הארורים הגרמנים, לא, אבל זה היה עוצר אולי חלק מהאיטלקים, זה היה אולי עוצר חלק מהצרפתים, מדינה קתולית שגרשה את יהודי צרפת, אולי חלק מהם היו נמלכים בדעתם, אולי חלק מהם היו עושים משהו נוסף להציל יהודים. אז כן, הכס הקדוש הציל יהודים, מאות יהודים בקסטל גנדולפו, הכס הקדוש ברמיזה, בקריצה, בשתיקה, לא אסר על מנזרים ועל כמרים ונזירות קתולים להציל יהודים, וגם זה קרה, מפולין ועד בלגיה, אבל שוב, במוזניים, ואתה יודע, אני ואתה לא חיינו אז, ואין לנו שיקולים של אפיפיור, עדיין אני חושב שאדם שכל תוקף מעמדו נובע מהעוצמה המוסרית, חייב היה לעשות יותר.
טוב, אנחנו נצטרך רק להמתין למרץ 2020. אורן הארי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, להתראות.
ואומן התחרית ווליד אבו שקרה הלך לעולמו והוא בן 73. אבו שקרה יליד אום אל-פחם, אח של האומנים סעיד ופריד, דוד של האומן קרים ובן דוד לאומן אסם, חי בשנים האחרונות באנגליה. הקודים האסתטיים של ווליד נבעו מהאדריכלות של האסלאם ושכם, אקו, ג'נין ואום אל-פחם, כמובן הופיעו תדיר בעבודותיו. נמצאת איתנו עכשיו האוצרת הראשית לאומנות ישראלית במוזיאון תל אביב, דלית מתתיהו, שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב, גואל.
נדבר ברשותך על האסתטיקה של ווליד אבו שקרה, מה הוא הותיר אחריו?
אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שהוא הותיר אחריו, זה באמת איזשהו דיון עמוק מאוד בשאלת המקום, דרך גוף של עשייה, בעיקר בתחום ההדפס, התחרית. ווליד היה ממש מאסטר בתחום הזה, תחום שזוכה בשנים האחרונות קצת לפריחה מחודשת, אבל הרבה מאוד שנים נזנח. הוא עבד, כשהוא היה בארץ, הוא עבד הרבה בסדנת הדפס בקברי, ועם סדנאות הדפס נוספות. ובאמת העשייה שלו הייתה ממש כניסה אל מבוכי המציאות הנופית, הפסיכולוגית של הנוף. זאת אומרת, ב-2011 הייתה תערוכה במוזיאון תל אביב, הוצגה תערוכה באוצרותה של עירית הדר, עוצרת הרישום וההדפס, ופריד אבו שקרה, אחיו. זו הייתה תערוכה שאני הייתי גם שותפה לה, ואחד הדברים המאוד מרתקים בה, היה התייחסות למקום שהוא מנטרת אל בטן, בעצם עמדת השומר או עמדת הנותר.
שזו הגבעה, נכון?
שזו הגבעה,
שזו הגבעה הצופה אל אום אל פחם, אל הבית שלו.
בדיוק, זו עמדה בטבורה של אום אל פחם, אחת הגבעות המרכזיות שהקיפו את הגרעין ההתיישבותי הראשון באום אל פחם לפני מאות שנים. וכילד, ווליד היה התנדב להיות בעמדת השומר. והעמדה הזאת זו עמדה שהוא בעצם החזיק עד סוף חייו, כשהוא חי החל משנות ה-70 באנגליה, ושוב ושוב מצייר את אותו מקום.
הוא צייר את אותו ציור, נכון? Not in a bad way, כן? זאת אומרת, זה אנשים שהופכים מאסטרים במשהו אחד.
נכון, הוא הפך מאסטר, אבל באמת העבודה שלו במובנים רבים, ואני חושבת שמרגישים אותה דרך הדימויים או דרך כשמתבוננים, הפכה להיות עבודה רוחנית. זאת אומרת, מעבר ל... היה פה תהליך מקביל של געגוע וניסיון להתאפס במקום שהוא כבר בלתי אפשרי עבורו, המקום שבו הוא נולד, ויש פה מין דור שני מולדות הפוך, בהיפוך למצב הציוני של אנשים שהיו כאן, גלו למקום אחר ולא מפסיקים לחלום על המקום הזה. והעמדה שיצאה ממנו היא עמדה של ניתוק ממקום, עמדה רוחנית, עמדה, ואני חושבת שהעבודות שלו מעבירות התחושה הזאת, גם בגלל הטכניקה.
אפשר כמובן לחשוב, ציינתי את בני משפחתו, כן, גם אולי על זה צריך לעשות עבודת דוקטורט, מה אכלו בני משפחת אבו שקרה, שכולם הפכו לאומנים חשובים וטובים כל כך, אבל אני חושב על, למשל, על הצבר של הבן דוד שלו, כן, אסם אבו שקרה. שניהם מדברים על המקום בעצם, כל המשפחה מדברת על המקום, אבל יש משהו במבט של ווליד שהוא מבט בריטי משם רחוק שהופך את כל היצירה הישראלית פלסטינית שלו למשהו ארטילאי כמעט.
נכון, למשהו ארטילאי, לעצם מושג הזיכרון, עד כמה אתה באמת יכול להיות בעל מקום, להיות בעל בית באיזשהו מקום. זה התבוננות אל הנוף מתוך עמדה של ויתור עליו. זה מאוד, מאוד קשה, אבל גם מאוד משחרר.
הפרטים הביוגרפיים של ווליד אבו שקרה הם באמת פרטים ביוגרפיים שאף סרט הוליוודי שהיה עושה אותו לא היה אמין, כן? היינו אומרים, נו, באמא שלכם, ילד שעזב את הבית בגיל מאוד צעיר, בגיל 16 הוא כבר יצא מהבית, נכון. הוא בכלל עבד כפקיד מס, ובחדרה כשהוא עבד שם, דווקא זוג יהודים ניצולי שואה, הם אלה שימצאו אותה אל ביתם, הם okay. אלה שדחפו אותו להפך לאומן שבו, שהוא הפך אליו, והוא תמיד נתן להם את הקרדיט כאנשים שבזכותם הוא הפך לאומן שהוא. בתולדות האומנות הישראלית, יש לו מספיק את המקום והכבוד שמגיע לו?
אני חושבת שבאופן עמוק לאף אחד אין את המקום הראוי לו, מה שנקרא.
אבל יש כאלה שמקבלים וכאלה שלא.
יש, כן. אני לא יודעת, אולי לא מספיק. לא מספיק.
לכם במוזיאון יש באוסף יצירות של ווליד?
בוודאי, בוודאי. גם לפני כן וגם בתערוכה עצמה. כן, כן. יש הרבה עבודות של ווליד אבו שקרה. לא מעט. בעיקר בתחום של ההתפס, כן.
אנחנו לא יודעים את הפרטים, את פרטי ההלוויה, זאת אומרת, האם הוא התאמן פה באום אל-פחם או באנגליה, שם הוא התגורר. ברגע שנדע, אנחנו כמובן נעדכן. אני רוצה להודות לך מאוד, דלית מתתיהו, עוצרת ראשית לאמנות ישראלית במוזיאון תל אביב, שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, גואל. ביי ביי.
אני קורבן של הטרדה מינית? כן. האם זה היה מיני? כן. האם זה היה בהסכמה? לא. כך במילים פשוטות סיפרה בלרינה וילמינה פרנקפורט בהתייחסה למעשים שעשה המנהל האמנותי של הניו יורק סיטי בלט, פיטר מרטינס, הדני. זה היה כבר בדצמבר 2017, עכשיו, בחלוף שנה וחצי, רק עכשיו צריך לומר, שנה וחצי של להקת הבלט הכה חשובה הזאת התנהלה ללא ניהול אמנותי, סוף סוף מונו לו מחליפים, שניים, ג'ונתן סטאפורד וונדי ווילן. נדבר עכשיו על ההחלטה הזו, נעשה זאת עם טל לוין, מבקרת המחול ובעלת בלוג תרבות בהארץ. שלום לך טל, תודה שאת איתנו.
היי נואל.
שנה וחצי לקח להם גם לנקות את שמו של, 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 של המנהל האמנותי הקודם, פיטר מרטינס, וגם למנות לו מחליפים.
אני לא חושבת שהם כל כך ניקו את שמו אגב, אני חושבת שהגיעו לשם, הגיעו שם לאיזשהו הסדר שבו הוא פשוט פורש, הוא אמנם הכחיש את הטענות נגדו, אבל קשה להגיד שהשם שלו נשאר נקי, צריך להגיד שגם הטענות נגד פיטר מרטינס לא רק היו, לא היו רק טענות שקשורות למיטו, להטרדות מיניות, אלא באופן כללי, טענות על התאמרות והתעללות נפשית, ויחס מאוד מאוד קפריזי ותרבות מאוד קשה מאחורי הקלעים, בסופו של דבר, קשה להגיד שהוא יצא מזה נקי, אולי הכי נקי שהוא היה יכול לצאת.
בטח בנסיבות הקיימות. מדוע שנה וחצי לקח להם להחליט על מין מנהל דו-ראשי שכזה?
תראה, קודם כל צריך להגיד שפיטר מרטין זה היה מנהל אמנותי שלושה עשורים, והעזיבה שלו הייתה די מיידית ודי מפתיעה. והניו יורק סיטי באלט זה לא להקה שקל למצוא אליה מנהלים אמנותיים, החיפוש הזה נמשך הרבה מאוד זמן, ובמהלכו קרו גם לא מהדברים לא פשוטים ללהקה. קודם כל, עלתה עוד תלונה של הטרדה מינית וסביבת עבודה עוינת על ידי אחת מהרקדניות הצעירות. חלק מהרקדנים הראשיים, הסולנים, נאלצו לעזוב את הלהקה בעקבות התלונה הזאת, ותוך כדי נבחנו למעלה מ-200 מועמדים אפשריים לסיפור הזה. אני חושבת שהם לא רצו מיד למצוא מנהל אומנותי, כי פיטר מרטין זה היה כל כך דומיננטי וכל כך מזוהה עם בלנשין, שהם היו חייבים קודם לגבש איזשהו רעיון לגבי מי הם רוצים, איזה סוג בן אדם, איזה סוג ניהול אמנותים בכלל רוצים.
לפני שנדבר באמת על המחליפים, על המנהלים האמנותיים ועל ההחלטה המעניינת לקחת שניים, נאמר מילה למוסד הזה, הניו יורק סיטי בלט, הוא קם ב-48, בלנשין, כמו שאמרת, הוא זה שהקים אותו. מה הופך באמת את להקת הבלט הזאת לאולי המפורסמת ביותר בעולם?
תראה, קודם כל, ייחוד הסגנון של בלנצ'ין שהיה פורץ דרך מבחינה אומנותית, הביא סוג אחר של בלט קלאסי, עד אז הכירו בעיקר את הבלט הרוסי ששלט באירופה, בלנצ'ין מביא סטנדרטים אחרים, גם של ריקוד, גם של כוריאוגרפיה וגם של יופי על הבמה, למרות שהוא עצמו גם הגיע מאירופה, עדיין הוא מגבש סגנון אחר, ובתוך ארצות הברית הלהקה הזאת מאוד מושפעת גם מכל תרבות הבמה האחרת שיש בארצות הברית, ובעצם גדלה להיות הלהקה הכי גדולה שיש היום, ומאוד מאוד חזקה, וגם בגלל שלאורך השנים באמת ניהלו את האנשים מאוד דומיננטיים, בלנשין בעצמו, אחר מכן פיטר מרטינס יחד עם ג'רום רובינס לתקופה מסוימת, וכל הזמן שמרו על איזושהי יחידות ונאמנות לרוח של המייסדת.
העולם הזה, עולם הבלט, הזכרת התאמרויות והתעללות נפשית, נדמה אולי לחלקים רבים מהמאזינות והמאזינים שלנו, שהרי זה חלק מהמקצוע, כך הופכים אנשים למכונות.
תראה, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, ואני חושבת שבמידה מסוימת זאת אחרת תפיסה הרווחת, שבלט קלאסי, קצת אולי כמו התאמנות קרקע, אם חושבים על זה, סוג מסוים של אומנות או פעילות שדורשת באמת החמרה מאוד מאוד גדולה של סטנדרטים, אחרת קשה מאוד לדמיין איך אפשר לבצע תפקיד כמו אגם הברבורים שהוא כל כך קשה טכנית, או היפהפייה הנרדמת אם לא מתאמנים שעות על גבי שעות בתנאים מאוד 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 לוחצים. השאלה האם תוך כדי התנאים והקושי הפיזי צריך גם מישהו שיגיד לך שאתה לא מוצלח.
להוסיף חטא על פשע.
כן, זאת שאלה ששווה לבדוק אותה. אני חושבת שיש גם סוג של תפיסה שקשה להשתחרר ממנה, שבשביל הישגים פיזיים גבוהים אנשים צריכים להיות...
כן, זה הפך כבר כמעט רומנטי, if you want to win a sweat, איך היא אמרה זאת עם מפיים?
כן, עליכם לשלם בזהה.
כן, צריך לשלם בזהה. נדבר רגע על אותו צמד דו-ראשי, ג'ונתן סטאפורד וונדי ווילן. וונדי ווילן בעצמה הייתה בלרינה, כן? בניו יורק בלט. העובדה שהיא אישה, את חושבת שזה איזה מין תשובה לגבר שהיה קודם?
זה חד משמעית איזשהו רצון של מי שמנהלים היום את הבלט, לשלוח איזשהו מסר החוצה וגם לשלוח איזשהו מסר פנימה. אני חייב להגיד שגם ג'ונתן סטאפורד גדל בתוך הבלט, שניהם גדלו בבית הספר של הבלט, ואחר כך המשיכו ללהקה, הוא יותר צעיר ממנה, הוא אפילו עוד לא בן 40. מה שכן, קצת הורמו גבות לגבי העובדה שהוא מונה להיות המנהל האמנותי, והיא מונתה במין טייטל כזה שנקרא Co-Artistic Director.
כן, Co.
הניו יורק טיימס כותב, אז אם הם בעצם עובדים יחד ושניהם ביקשו לעבוד יחד וצאו שהם עובדים יחד, למה היא בעצם כפופה לו, למה היא בעצם תחתיו? כאילו אמרו שזו התקדמות, אבל לא עד הסוף עוד פריצת דרך. אגב, האישה הראשונה שמחזיקה בתפקיד כל כך בכיר בניו יורק סיטי ואלי, שנוכל עד היום רק על ידי גברים. בכל מקרה, לפי הצהרה של שניהם, חלק מהעבודה שלהם, וגם לייצר תרבות אחרת מאחורי הקלעים של הלהקה, אז אין ספק שיש פה מסר חשוב.
אז אנחנו נצטרך רק להמתין ולראות מה יהיה עם זה, אולי זה יחזיר באמת את הלהקה החשובה הזו למסלול הרגיל שלה. טל לוין, אני רוצה להודות לך מאוד שהייתי איתי הבוקר.
תודה.
ינואר 2018, לפני מעט יותר משנה, הלך לעולמו הסופר אהרון אפלפלד. יום לאחר ששבה מהלווייתו, התיישבה מתרגמת ספריו של אפלפלד לצרפתית, ולרי זנתי, והתחילה לכתוב. עכשיו, התוצאה רואה אור, היא יושבת על המדפים בצרפת, קוראים לספר דון לפסו דה ויבון, בצרור החיים. נתרגם זאת, הוא רואה עכשיו כאמור אור בצרפת, והוא מספר את קורותיה והיכרותה של זנתי עם אפלפלד. גבי לוין מהארץ הפנתה אותנו אל הסיפור הזה, וולרי זנתי איתנו עכשיו בטלפון מביתה שבצרפת. שלום לך, תודה רבה שאת איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
תודה רבה שאת איתנו. אז כאמור, כמו שתיארתי, את חוזרת מהלוויה של אפלפלד, ואת מרגישה מה?
אני מרגישה שאני רוצה לשתוק, שאני לא רוצה שידברו אליי, שאני רוצה לחוש את הדממה שהוא כל כך דיבר עליה, ושהוא תמיד אמר שבדממה יש ביטוי מאוד עמוק, וניסיתי פשוט להקשיב למה שהתבטא בדממה הזאת ולכתוב אותו.
והדממה הזאת היא דממה שחייבת לבוא בכל רק בכתובים, רק על ידי כתיבה?
אני לא יודעת, לא, הדממה קיימת בפני עצמה, אבל אולי תפקידה של, תפקיד הספרות זה קצת לצייר אותה, לא דווקא לפנח אותה, אבל לתת אולי לחוש מה מהדהד בדממה הזאת, כי אנחנו רגילים לדבר הרבה ולהשתמש בהמון מילים, אבל לפעמים צריך אולי לשתות ולהאזין למה שרוחש בתוכנו, והדברים האלה מאוד עמוקים. אתה מדבר על יום אחרי הלווייתו של אהרון אפלפלד, באותו יום אני הרגשתי שפשוט קרה אסון מאוד גדול, ושאיש נפלא שתק, ואני עדיין שמעתי את קולו, והרגשתי שחשוב בשבילי ולא רק בשבילי לכתוב את קולו, וגם את מה שזה עורר אצלי.
מה הדבר הראשון שכתבת, ולרי? מה היה הפרגרף הראשון?
אז הפרגרף הראשון הוא כיום לא הפרגרף הראשון, אבל אני אוהבת את השאלה הזאת. הפרגרף הראשון במקור היה הדממה, זה המקום היחיד שאני יכולה להיות איתך עכשיו.
הדממה הזאת, והדממה הזאת הופיעה, כן. כמי שמכירים כמובן את היצירות של אפלפלד, הדממה מופיעה הרבה ביצירות שלו.
כן, כן, כי הוא מאוד נחתם מאנשים שיכולים תמיד לדבר ולהסביר ולהסביר את העולם ואת עצמם. הוא חשב שבעצם, ואני עכשיו חושבת את זה יחד איתו, אם אפשר לומר, שאין מילים לכל דבר. למרות מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו אנשי שפה, אין מילה לכל דבר. יש דברים שהם מעבר למילים. ואנחנו גם רואים את זה לפעמים, כלומר, אנחנו רואים לראות שכאשר יש קטסטרופה גדולה, אז האנשים אומרים הרבה פעמים אין מילים. גם לשמחה גדולה אין מילים. ואני חושבת שסופר הוא אדם שברור שהוא מחפש מילים, כי הוא מאמין שאולי הוא יוכל לתפוס משהו מהבלתי אמור, אבל הבלתי אמור הזה הוא גם מעניין, ולא צריך לכתוב רק כדי להסביר ולתאר, אלא גם כדי לתת לחוש את מה שלא ניתן להסביר ולתאר.
מתי הכרת את אפלפלד? מתי הייתה הפגישה הראשונה שלכם?
הפגישה הראשונה הייתה בשבילי פגישה של קריאה, כי אני עבדתי כאן, אני למדתי בצרפת, ובאיזה מבחן גדול מאוד הוא היה בתוכנית, תוכנית לימוד, אז אני קראתי את תור הפלאות, זה היה בשנת 2002, והרגשתי שאני ניצבת מול יצירה שטמון בסוד, ורציתי לפענח את הסוד הזה. אז אחרי הבחינה אני ניגשתי למול פה בצרפת, ואני אמרתי אני רוצה לתרגם את כל היצירה של אהרון אפלפלד. ואז אני כבר הייתי סופרת, פרסמתי כמה ספרים, אבל עדיין לא תרגמתי שום דבר, וזה באמת היה סיפור של אמון רב, והתחלתי לתרגם את סיפור חיים ופתאום אהבה, שיצאו ב-2004.
ולפנייך הוא לא תורגם לצרפתית?
הוא תורגם, כמה ספרים תורגמו בסוף שנות ה-80, אחרי שהוא קיבל, או בתחילת אפילו נדמה לי, אחרי שהוא קיבל את פרס ישראל, קצת התעניינו פה ותרגמו כמה ספרים, ואז הוצאת גלימר הפסיקה לתרגם אותו. אז במשך 15 שנה בערך, כבר לא תרגמו ולא היה רצון לתרגם, פנו לסופרים אחרים, עניין התרגום זה עניין בפני עצמו. ואז אני נדמתי, אמרתי איך סופר כזה יכול להיות לא רחוק כל כך מהקהל הצרפתי. אז החלטתי להקדיש חלק מהשעות שלי לתרגום שלו.
את יודעת היום לומר 15 שנים אחרי מדוע הקהל הקוראים הצרפתי אהב כל כך או אוהב כל כך את אפלפלד?
אהב, אוהב ויוהב, גם אני חושבת, כי אני בעקבות הספר שלי, אני מסתובבת בכל צרפת, ואני פוגשת הרבה קוראים שהם קוראים גם שלי וגם של אהרון. ואני חושבת, קשה מאוד לצמצם, כי כל קורא הוא בן אדם יחיד ומיוחד בפני עצמו, ויש לו גישה ליצירה. אבל מה שאני יכולה לומר בכמה מילים, זה שהם רואים באהרון אפלפלד, סופר שהוא נוגע בעניין התחושות, בעניין האנושיות, היחסים בין אנשים, מאוד מיוחד. סופר עם שפה שהיא כביכול פשוטה במחאות, אבל שיש בה עומק מאוד מאוד גדול, משהו קרוב לקפקא, משהו קרוב ספרות עם רוחניות מאוד גדולה, ולא חשוב, זה לא עניין של דתיות או לא דתיות, אבל ספרות עם רוחניות מאוד מאוד גדולה. אני דיברתי על הסוד הזה שהרגשתי שתמון ביצירה שלו. אני חושבת שהקהל הצרפתי מודע לזה, שיש סוד ביצירה של אהרון אפלפלד. לא תמיד ברור שאנחנו מבינים את כל מה שהוא אומר, כי אנחנו מרגישים שהוא נוגע בדברים כל כך עמוקים על חיים ומוות וקשר בין אנשים ואהבה ויכולת לחיות או לא לחיות. הוא נוגע בכל הדברים האלה בעדינות ובעומק רב.
את אומרת חיים ומוות, אבל בעיקר שואה. איך הצרפתים מתמודדים עם השואה המופיעה בספריו?
אז דווקא הצרפתים, אני חושבת, חלקם לפחות, הבינו שאהרון, כפי שהוא אמר, וחשוב לומר זאת, גם עכשיו לא ראה את עצמו כסופר שואה, והם לא, ברור שהם יודעים שהוא חווה את מה שהוא חווה, והוא נולד איפה שהוא נולד, ב-32 בצ'רנוביץ. אבל אם קוראים בעיון את הספרים של אהרון אפלפלד, הוא לא מספר על השואה. הוא הולך בגבולות של המאורה, של האסון. הוא מסתובב סביב זה, אבל הוא לא מתקרב אצל אהרון אפלפלד.
ואולי זה מה שעושה לו חיים, או זה אלה ההנחות שהוא עושה לקוראים בצרפת, הוא בכלל מחוץ למדינה בזה שהוא נוגע, לא נוגע?
כן, אבל אני לא בטוחה שזה עניין של לעשות הנחה. כלומר, אני חושבת שזה יותר, מפני שהם מתייחסים אליו קודם כל כסופר, שמתאר אולי דמויות שנתונות במצבים שהם בלתי, שאי אפשר לדמיין לפעמים, אבל הם בכל זאת עומדים בהם, והוא נוגע במה שקורה אצל בן האדם, אצל היחיד. וזאת לא ספרות היסטורית, אלה לא ספרים היסטוריים, ספרי אנליזה, ספרי תעודה. אז בגלל זה הם לא רואים בו סופר שבא לספר את השואה, אלא סופר שברור שהוא התקרב בגיל מאוד צעיר, בילדות, בדבר הכי טוב שהיה, זה האהבה של אמא שלו, ובדבר הכי רע שהיה, זה היה הסעינה של הרוצחים של אמא שלו, ומהנקודה הזאת הוא יוצא, וזה הילד שגדל ושכותב את הספרים האלה. הם לא מחפשים בו סופר שואה, ולא רואים בו את זה. אז אני חושבת שאולי כאן יש אי הבנה בארץ, לפעמים עם היצירה של אהרון אפלפלד, ופה בצרפת יותר רואים בו סופר, ולא מחפשים בו דווקא את הפיינוח הזה.
ואולי מילה לסיום, כמי שחוותה כל כך הרבה שעות, וכאמור הספר הזה עכשיו בצרפתית, צריך לומר העובדים בישראל כרגע על תרגום הספר לעברית, ספרי לנו רגע אחד שתזכרי תמיד מאפלפלד.
אוי, יש המון, אבל אני חושבת שאני פשוט אזכור את הרגע הראשון שפגשתי אותו באמת בבית הנציחו, שאני התרגשתי מאוד, ואז הוא פשוט פנה אליי והוא התחיל לשאול שאלות. מי אני, מאיפה באים ההורים שלי, מאיפה העברית שלי, כי אני כבר לא גרתי בארץ מזמן. והרגשתי שהבן אדם הזה, שהוא כל כך מחשים אותי, יש לו תכונה אדירה, שזה להתעניין באנשים שיש מולו. הוא הסתכל תמיד עם מבט מאוד עמוק, התשיב לכל מה שנאמר מולו, והייתה לו התעניינות בלתי רגילה לבן אדם שעומד מולו. אז זה הרגע הראשון, הפגישה הראשונה.
Dans le faisceau de vivant, בצרור החיים, אנחנו נחכה לספר שיצא בעברית, ולרי זנתי, אני מודה לך מאוד שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה, בוקר טוב.
האדם הכי חשוב בסטודיו, כך אמר מעצב העל קארל לגרפלד על מנהלת הסטודיו שלו וירג'יני וייאר. עכשיו, עם מותו הוכרזה וייאר כמחליפה הרשמית שלו. מי היא? מדוע זכתה לכבוד הכה גדול להיות מעצבת הבית של בית האופנה שנל? שלראשונה, מאז קוקו שנל, היא חוזרת להיות אישה שתשלוט בו. נמצאת איתנו עכשיו סיוון פניני, מרצה בשנקר, יוטיוברית ובלוגרית, מומחית לקריאטיב. שלום לך סיוון, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום, תודה, איזה כיף להיות בכזאת פינה חשובה ומרגשת שערה ביקום האופנה אכן קרתה.
אז מי אותה וירג'יני וייאר?
אז בוא נספר עליה קצת. היא באמת התחילה ב-1987 בשנל. היא התחילה פשוט כאינטרנית, כמתמחה באמברוידרי, במחלקה של הרקמה האות קוטור. לאט לאט היא טיפסה למעלה והפכה להיות יד ימינו של קארל לגרפלד. היא אפילו עזבה איתו ב-92 רגע לקלואה, חזרה לשנל, והיא פשוט הייתה יד ימינו ברמה שהוא היה שולח לה את הסקצ'ים, את היורים שהוא היה מצייר, לעתים גם דרך הטלפון בטקסטים, והיא זאת שבעצם הביאה את החלום שלו למציאות, כלומר היא תרגמה את כל היורים שלו למציאות, ואני אספר בתור גם מישהי שעשתה סטאז' בעצמי אצל אוסקר דה לה רנטה בניו יורק, שהרבה פעמים כשהמעצבים שאוסקר היה מצייר איזשהו ציור, זה מאוד לא ברור, אתה יודע, זה בלי טיפורים, זה בלי הגדרה של גזרה, זה כזה מין רעיון מאוד גבוה, ובעצם לתת את האינטרפטציה, שם באמת העבודה, להסביר לצוותים איך קארל רצה את הבגד.
אז הם בעצם אותם מנהלי סטודיו, הם המתרגמים.
בדיוק.
הם המתרגמים.
הם מתרגמים, ושוב, היא תמיד אמרה, היא כל כך אהבה את קארל והריצה בכל רעיון שראינו אותה, שתמיד היא רצתה להפתיע אותו. כלומר, היא הייתה כל כך, הם היו, אני לא חושבת שיש יחסים כאלה סימביוטיים וכאלה מכבדים וחברים, באמת בתעשייה הזאת, של מעצב כל כך גדול כמו קארל, והיד ימינו מנהלת הסטודיו, אז היא ממש 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 חיה את קארל ואת קוקו. אני חושבת שבאמת היא תיתן פה איזושהי אינטרפטציה מאוד מעניינת.
אבל, אבל זו שאלה, כי גם מעולם הספרות, אנחנו כמובן מכירים את זה, זה שמישהו הוא מתרגם נפלא, זה לא אומר שהוא סופר נפלא. זה שני נכון. תפקידים שונים לגמרי. היא עיצבה נכון. בעצמה?
תראה, קודם כל, זה מה שנקרא Time Will Tell, היא כן אומרת שונה מקארל, כי בניגוד לשואו ולכל הפרסונה, שהוא כל כך אוהב את הספוטלייט, היא בדיוק ההפך, היא מאוד נחבטת על הכלים, בגלל זה גם לא כל כך שמענו עליה, אז מן הסתם האישיות שלה, בטח תבוא, ומעניין אותי מאוד לראות את התצוגות של שנל מה יהיה, כי הם הרי הקרקס האופנתי שכל התעשייה וכל העולם מדברים עליהם, אז זה גם מעניין מאוד לראות. תראה, היא כן מאוד מאוד מכירה את זה, גם קארל בא וקיבל, נכנס לנעליה של קוקו שנל. אז היא כן יודעת מה ה-DNA של המותג, גם של קארל וגם של קוקו, ובאמת יהיה לה את האתגר כן לא להיות, לא להמשיך להיות סוג של רובוט, אלא להביא את מה היא נותנת פה, מה החידוש שלה ב-2019 כממשיכה של קארל.
האם זה תוכנן מראש? כי אנחנו יודעים שבתצוגה האחרונה היא זו שיצאה בסוף התצוגה להשתחוות בפני הקארל. זה אומר שמראש ידעו שווירג'יני תהיה היורשת?
שאלה מצוינת, כן. הם כבר ידעו, אז הם תכננו, הם הבינו את מצבו הבריאותי. שוב, חשוב להבין, היא מכירה, זה די יהיה מהלך, מה שנקרא יחסית חלק, כי היא מכירה את כל הצוותים, את כל הליזון, את כל מי שחי ונושם את המכונה המטורפת הזאת של שנל. אז יחסית זה לא יהיה כזה בום, אתה יודע, רוב הזמן היא זאת שלוקחת פיקוד, ואחרי, כי הייתה אחראית עד עכשיו על 8 קולקציות, אז אני חושבת שזו החלקתה מאוד מאוד נכונה מבחינת בית האופנה שנל לעשות את בוא נגיד ככה, לתת לה את המושכות.
עכשיו, עד כמה זה באמת חשוב, כי אנחנו יודעים שהמספרים כמו בכל תחום, ודווקא בתחום הזה זה אולי מפתיע אף יותר, שיש מעט נשים שעומדות בראש בתי אופנה, עד כמה זה חשוב שאישה עומד בתוך בית שאישה אחרת הקימה?
אני חושבת שאתה יודע עכשיו שאנחנו גם יותר רלוונטיים יום האישה, אני חושבת שזה מאוד חשוב, בתור מי שעבדה בתעשייה הזאת, גם בניו יורק, באמת אני יכולה להגיד שלא סמן הרבה נשים, זאת תעשייה כל כך תובנית, ואתה יודע, לא יעזור, אנחנו אימהות, נכון? לרוב, לא כולן, אבל החיים האלה מאוד מאוד דימנדים, בכלל לא מבינים את העבודה של ה-24 שעות ויותר around the clock, אבל אני חושבת שדווקא בבית אופנה כזה, שמישהי כמו קוקו שנל עם כזאת אג'נדה פמיניסטית, שהיא כל כך שברה מוסכמות והנגישה לנו בגדים ואת השמלה השחורה הקטנה ומכנסיים ופסים ודברים כל כך שהיום נראים לנו אלמנטריים, זה מאוד מאוד מרגש ואפילו קוסמי שעכשיו אישה לוקחת שוב את המושכות.
אבל מים רבים, אולי חוטים רבים, עברו מאז אותה הנגשה שעליה דיברת של קוקו נכון. שנל עצמה, לבין הפרום פרום של לגרפלד. נכון. זה שמיים וארץ.
לגמרי. קארל החלוטין נתן, אתה יודע, את הטוויסט הקארל שלו, לקח את זה למקום, אני חושבת, מאוד רוקנרולי. שוב, הוא הבין את רוח התקופה, אבל הוא כן עדיין ידע ועבד עם הניואנסים וה-DNA והיקום המאוד שנליסטי. ואני חושבת שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין לראות איך היא, שמי שעבדה איתו כל כך צמוד, באמת במין איזושהי סימביוזה מטורפת, ממש 24 שעות הם היו ביחד, היא גם אמרה שכשהם לא היו נפגשים, הם היו מדברים כל 10 דקות בטלפון, יחסים מאוד מאוד קרובים. באמת אני חושבת שיהיה לה קצת אתגר, קצת אולי להתנתק ממנו, ולראות מה החלום שלה, איך היא נותנת לקול שלה לקחת את שנל לנקסט לבל.
צריך לומר, רק ממש מלפני שבוע, שבועיים, שלושה, אולי טיפה יותר, עלתה בנטפליקס סדרה ששמה 7 ימים, אם אני לא טועה, ששם בעצם רואים את המהלך הימים, 7 ימים בדיוק, עד התצוגה הגדולה של קארל לגרפלד, והיא מופיעה שם, וירג'יני ויאר, שם אפשר באמת לראות את התפקיד שלה בתרגום החזון של לגרפלד, אבל גם רואים את מה שציינת, שמדובר באישה שבניגוד ללגרפלד, מצלמות זה לא הקטע שלה.
ממש, ממש. לכן זה באמת מאוד מעניין, אבל זה לא אומר, זה להפך, זה יכול שזה ייתן לנו פה טוויסט מאוד אחר, מאוד מרתק למותג שהתצוגות שלו היו כל כך גרנדיוזיות, וקרל, אתה יודע, סבא בעצמו היה היחצן הכי טוב של המותג הזה, עם כל הסלב, וכל שהוא ידע לפתוח את השווקים של טוקיו, ואת כל הקולקציות קפסולה של שנל, עם כל מיני סלב ופרזנטריות. הוא דרך אגב היה בין חלוצי הדור, שלקחו את המושג הזה פרזנטורית ולא דוגמנית, הם היו כל מיני שגריריות מותג של שנל, הוא הראשון שהמציא את זה. אז באמת היא מקבלת פה נעליים עצומות, אבל דווקא יש לי הרגשה, בגלל שהיא כזאת ולא מעניין אותה השואו, שהיא באמת תעשה פה, תיתן פה עבודה, גם כי היא כל כך מחוברת כבר בחוטים למותג ולקרל, וגם כי היא באמת כל כך אוהבת את זה, והשואו פחות מעניין אותה. אתה יודע, באמת היא תתרכז בעיקר. אני כבר מחכה לתצוגה הבאה, נטוס ביחד.
מתי זה התצוגה?
אני לא יודעת עדיין אם יציגו בשבוע האופנה הבא, אם יהיה קודם את הקוטור או את הרדיטוור, אבל אנחנו, אני אעדכן אותך.
אז גלגלו את השם הזה, זה שם שבהחלט מתגלגל, זכרו אותו, וירג'יני ויאר. סיוון פניני, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, לי מאוד כיף.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.